תשאל מהו המסר של מגילת אסתר. מה מלמדת אותנו המגילה בכללותה? כולם מדברים על זה. יורשה לי גם להביע דעה. יכול להיות שהדעה שלי חוזרת על דעתם של אחרים. יהי כך. נתחיל עם המסר הציוני. יש למגילת אסתר מסר ציוני ברור. אי אפשר להתעלם ממנו. כל ספרי התנ"ך, הסיפורים, דהיינו נביאים ראשונים למשל, וכן ספרי הנביאים, וכמובן ספרי התורה, כולם עוסקים בארץ ישראל. או שהם עוסקים בארץ ישראל, או שהם מדברים על אודות ארץ ישראל. למשל, ישעיהו היה בארץ ישראל ודיבר על ארץ ישראל, ירמיהו היה בארץ ישראל ודיבר על ארץ ישראל, יונה היה בארץ ישראל והוא נשלח לדבר על נינווה, יחזקאל לא היה בארץ ישראל, אבל הוא דיבר על ארץ ישראל. לא צריך לספר לכם שיהושע הוא ספר ארץ ישראלי, ושופטים הוא ספר ארץ ישראלי, ושמואל א' הוא ספר ארץ ישראלי, וכך שמואל ב', מלכים א', מלכים ב'. לא צריך לספר לכם שרות הוא ספר ארץ ישראלי, ושיר השירים שמוזכרת בה ירושלים ועוד דברים זה ארץ ישראל, ולא צריך לספר לכם שהתורה, חמשת ספריה, בראשית זה ספר ארץ ישראלי. שמות זה יציאת מצרים והולכים לארץ ישראל. בינתיים שוהים במדבר בדרך לארץ ישראל, ומתרחש מה שמתרחש עד סוף ספר דברים שעומדים להיכנס לארץ ישראל. הספרי התנ"ך הם ספרי ארץ ישראל. אבל ישנו ספר אחד שהוא בכלל לא ארץ ישראל. זוהי מגילת אסתר. ומה זה אומר? הרבה מוסר השכל. ראו מה עלול להיות גורלכם כאשר אתם לא בארץ ישראל ונתונים בידי משטר אחר, ובמשטר הזה ישנו מנוול אחד שממנה את המנוול השני להיות ראש ממשלה, ושני המנוולים עושים יד אחת ומחליטים להשמיד עם קדוש. זה לא מסר? האם ההיסטוריה לא הוכיחה את המסר הזה? האם ההיסטוריה לא סיפרה לנו איך במאה ה-13 גירשו אותנו מצרפת? מה היה עם היהודים ביורק שבאנגליה? נקפוץ לגירוש ספרד. איך בגרנדה, בארמון שבגרנדה, ישבו שני המנוולים, המלך פרדיננד ואשתו איזבלה, ומולם עמד דון יצחק אברבנאל, ולרגליו עמדו סקים מלאים עם דינרי זהב, שלו, אישית. ולידו עמד ימח שמו הכומר. והכומר אמר למלך ולמלכה שצריך את היהודים לגרש. זה לא פתאום, זה כבר אחרי ויכוח באינקוויזיציה ארוכה. הגיע הזמן. והברבנל אומר לא. ואם אתם לא מגרשים את היהודים, הנה, שקי הכסף האלה, הם יממנו את צורכי הממלכה לשנה שלמה, וזה אני נותן מתנה. והמלך פרדיננד שתק. אבל היא, איזבלה, החליטה לשמוע בקולו של הכומר, ובמחי יד חתמו על נייר, בגרנדה. בתוך הארמון, מי שמבקר היום בגרנדה יכול לטייל בארמון, והוא מגיע לחדר הזה ותיירים עוברים בו, ובחדר הזה החליטו לקחת את היהודים ולגרש אותם. אין לנו מושג מה זה לגרש יהודים. אין לנו מושג. זה לא כמו שגירשו אותנו מצפון סיני, מרצועת עזה, ואמרו לנו בואו ניתן לכם בית מלון. תראו עד היום הם סובלים עם כל המענקים. זה אמרו להם לכו, לאן זה לא ענייננו. ויהודים החלו לנדוד. חלק הגיעו לאיטליה, חלק הגיעו להולנד, והרבה הגיעו לטורקיה, מקצתם הגיעו לארץ ישראל והתיישבו בצפת. וכמה מתו בדרך? וכמה חלו וכמה נקברו בדרך שעד היום לא יודעים? זה גירוש, זה עוד לא השמדה. ומה שחווינו לפני 60 שנה, זה לא היה מנובל אחד שגייס סביבו אנשים והחליטו לחסל עם קודש? אולי זה המסר הציוני של מגילת אסתר. זה מסר אחד. עכשיו מסר יהודי. מסר שני ממגילת אסתר. אתם רואים שיש נוהג שהוא התחיל אצל האשכנזים להתחפש. בפורים מתחפשים. ההתחפשות הזאת לא כל כך רצויה על פי ההלכה. הרמ"א ביורדיה מדבר על כך שצריך להיזהר שגברים לא יתחפשו לנשים ונשים שלא יתחפשו לגברים, מפורש בהלכה, כי זה עלול להביא למכשול ולאסונות בתחום הצניעות. כן? גבר לבוש כאישה, לבוש מסכה, איש לא יודע אם הוא גבר או אישה, והוא עלול להיכנס בחברתם של נשים וכדומה. אבל זו עובדה שמתחפשים. מה רעיון ההתחפשות? אז בכל הספרים שאתם תחפשו, אתם תמצאו את הרעיון, היות וכתוב במגילת אסתר, ונהפוך הוא, אז הנה אני הופך את עצמי. אתמול הייתי בחור ישיבה, היום אני רב של פורים. אתמול אני הייתי ילד, היום אני סבא, והוא לובש בגדי סבא, ונהפוך, ונהפוך. אבל נראה לי שזה הרבה יותר עמוק. נראה לי שכל מגילת אסתר היא תחפושת אחת ארוכה. ונסביר מה זה מגילת אסתר כתחפושת. תראו, מגילת אסתר מתרחשת לאורכם של כמעט 13 שנה. זה לא התרחש היום, מחר, מוחרתיים וכן הלאה. זה התרחש במרוצת 13 שנה. וכשאתה קורא את הסיפורים במרוצת 13 שנה, אתה רואה שהסיפורים האלה הם לא משמעותיים. חיצונית הם לא משמעותיים. למשל, מתחשק למלך אחשוורוש לקרוא למסיבה את ושתי. מתחשק לוושתי לא לבוא. מתחשק לממוכן להציע למלך לחסל את הגברת הזאת. והמלך מקבל את הרעיון לחסל אותה. פתאום המלך מתגעגע. זה סיפור פיקנטי. כל עיתון ערב עם כותרות אדומות ישמח לספר על המלך שהרג את אשתו וכדומה. מה זה אומר לנו? כלום. כלום. מה זה אומר לעולם? כלום. מה, אין מלכים שהוציאו להורג את נשותיהם? בירושלים יש מערה מתחת לאדמה שאפשר היום לבקר בה, שמסופר ששם הורדוס קבר את אשתו, מרים החשמונאית. ובאנגליה המלכה אן לא הוצאה להורג על ידי המלך, מסיבות כאלה ואחרות שעכשיו לא המקום כאן לפרט את ההיסטוריה. אז יש מלך שקוראים לו אחשוורוש, הוא התאכזב מאשתו בגלל משתה מסוים, הוציא אותה להורג. זה סיפור אחד. אחר כך יש עוד סיפור מוזר. המלך רוצה אישה, ככה מציעים למלך שידוך, לאסוף ילדות מן הרחוב, ויפקד המלך פקידים והקבצו את כל נערה, טובת מראה, מן הרחוב, לאסוף. אבל מה לעשות? מלך מוזר. הוא החליט לחפש בנות בקרב הרחוב. והביאו לו בנות. וחיפש בנות. מה זה עניינינו? כלום. בין הבנות נלכדה בחורה יהודיה. אגב, אנחנו לא יודעים שהיא יהודיה. היום אנחנו יודעים, אבל אז איש לא ידע. אין אסתר מגלת. הנה, אתם כולכם יושבים כאן, ואתם יודעים שברוסיה היה שליט אכזרי אחרי סטלין שקראו לו חרושצ'וב. חרושצ'וב זה הייתה לו אישה יהודיה. מה, מעטים האנשים שהם יהודים ויש להם אישה נוכריה, ומעטים האנשים שהם נוכרים ויש להם אישה יהודיה? ראש ממשלת צרפת אומרים שהוא יהודי ויש לו אישה נוכריה. את מי זה מעניין? סיפור. הלאה, נמשיך הלאה. המלך אחשוורוש מחליט למנות לו את המן. למה? כפיצוי. כי המן יעץ לו טוב באותה ישיבת ממשלה לסלק את ושתי מן הממלכה. אז הוא פיצה אותו, הוא נתן לו להיות ראש ממשלה. בסדר. בכל המדינות יש מצב כזה, שראש ממשלה מתמנה בדמוקרטיות על ידי בחירות, ובמונרכיות על ידי מלך שממנה ראש ממשלה. את מי זה מעניין? אחר כך באה הגזירה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מי שקורא את הסיפורים הללו, שמתרחשים במשך 13 שנה, הוא לא רואה קשר בין סיפור לסיפור. כי המגילה התחפשה. מה פירוש המגילה התחפשה? היא לובשת מסכה. אתה לא מכיר אותה. אבל מה מסתתר מאחורי התחפושת? תוריד את התחפושת של המגילה, פתאום אתה רואה דבר נהדר, שכל הסיפורים הללו מצטרפים יחדיו, וכל הסיפורים הללו יש להם משמעות רצופה, עקבית, ואיך האירועים זורמים. אבל בשעה שהם זורמים אתה לא מבין. בדיוק כמו שהיום אנחנו לא מבין את האירועים שמתרחשים בארץ ישראל במאה השנים האחרונות. אנחנו לא מבינים. לא מבינים למה גירשו את היהודים מחברון ושחטו בהם. למה גירשו את היהודים מעיר עתיקה ב-48, אבל ב-67 חזרו לעיר עתיקה. אתה לא מבין. אבל יבוא יום ונוריד את המסכה, ואפשר שאנחנו נבין את כל העליות והמורדות שהיו לאורך ההיסטוריה, מה הם מלמדים אותנו. וזהו הרעיון המדהים, עירובו של הקדוש ברוך הוא בכל האירועים ומציאותה של ההשגחה העליונה. למה אין שם השם במגילה? אין שם השם במגילה. איפה ראיתם ספר בתנך בלי שם השם? אין ספר בתנך בלי שם השם. איך זה שבתנך מכניסים ספר בלי שם השם? אומר אבן עזרא, כי מגילת אסתר נכתבה על ידי מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר היו שניהם פקידים גבוהים בממשל הפרסי אחשוורוש. לא ייתכן ששני פקידים גבוהים בממשל אחשוורוש יכתבו מגילה, ספר קטנטן, ובספר הזה שהם יטיפו לאיזה דת אחרת. כמו למשל, לו היה מנהל לשכת ראש הממשלה שלנו נוצרי, והוא יוצא מתחת ידו חוברת שממליצה על הנצרות, הרי היינו סוקלים אותו. לכן מה הם עשו? הם כתבו מגילה, ואלוקים מוסתר, הוא איננו. אבל אתה צריך להוריד את המסכה ממגילת אסתר, ואז אתה מגלה את אלוקים בתוך המגילה. איך? בכתן ותרש מדברים בחשיכה, בחסות הלילה, מעבר לחומה. מה הם רוצים? לשלוח יד במלך אחשוורוש. הם לא מאמינים שמרדכי שומע, כי מרדכי יהודי, מה פתאום הוא שומע? מי זה מרדכי יהודי? יהודי עם זקן שלמד בישיבה, הוא יודע קצת יידיש, קצת עברית, ויותר לא. מה, למה אני צריך לפחד מן היהודי הזה? הם צריכים לדעת שמרדכי שולט ב-70 לשונות? הם צריכים לדעת שמרדכי היה חבר בסנהדרין? הם לא יודעים. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? מי הוא זה שעומד ומאזין למקטן ותרש? מרדכי. הלאה. מרדכי היה יכול לקחת את הידיעה הזאת, להכניס אותה לכיס, ולומר מה אכפת לי? שיהרגו את אחשוורוש. מה אכפת לי? מה אכפת לי? מה עושה מרדכי? הוא הולך ומספר לאסתר, ואסתר מספרת למלך אחשוורוש, ובודקים ורואים ומוציאים אותם להורג. מה זה שייך? בסוף זה אחד הגורמים להושיע את ישראל. כי אז המלך שואל מה נעשה למרדכי על כך. אבל תראו איך ההשגחה מגלגלת. בלילה נדדה שנת המלך, והמלך שוכב על מיטתו והוא לא יכול להירדם. והוא מבקש את ספר הזיכרונות, ומביאים לו את ספר הזיכרונות. ושם בספר הוא מגלה שמרדכי הציל אותו. ואז המלך שואל מה נעשה למרדכי על כך בלילה, בשוכבו על מיטתו. מה נעשה למרדכי על כך? מה התשובה שהוא צריך לקבל? הנערים שנמצאים איתו בחדר המשכב, אלה משרתים, הם צריכים להגיד לו, אדוני המלך, עכשיו אמצע הלילה, הסיפור הזה שמרדכי הציל את חייך היה לפני כך וכך שנים. מאיפה אנחנו יודעים אם שילמו לו או לא? יועיל המלך לישון, בבוקר אנחנו ניגש לארכיון. אל תחשבו שהממלכות של פעם לא היו מסודרות. הן היו מאוד מסודרות. הרי אתם רואים שנרשם שמרדכי הציל את המלך. הממלכה הייתה מסודרת. היום כשאנחנו מגלים מכתבים של ממלכות וכדומה, אנחנו רואים איך שהדברים עבדו ועבדו יפה. אל תחשבו שהיום רק עם המחשב אנחנו יכולים לשלוט. גם פעם שלטו היטב היטב. וזה באמת נושא למחקר, איך בלי מחשב, איזה דואר היה, בלי טלפון, אבל שלטו ושלטו חזק. אז הנערים שעומדים בחדר המשכב, הם צריכים לומר למלך אחשוורוש, אדוני המלך, עכשיו אמצע הלילה, בבוקר אנחנו ניגש לארכיון ונבקש מפקיד התשלומים, נקרא לו כך, שהוא יחפש בכתבים שלו ויאמר לנו אם שילמו או לא שילמו. מה עושה השגחה? באותו חדר נמצא נער או נערים שזכרו שלמרדכי לא שילמו. סליחה, איך אתם זוכרים? אולי שילמו לו בסתר, אולי נתנו לו במזומן. מאיפה אתם יודעים שלא שילמו? מה אתם רואים? אתם רואים איך שההשגחה העליונה עובדת כאן. וכשהמלך אחשוורוש רוצה להתייעץ, מי בדיוק נמצא בחצר? המן. תראו, צירופי הדברים האלה, והשגחה העליונה שזורמת כאן, ובשיעור של שבוע שעבר אני הצגתי בפניכם את חוג הבית שהמן עשה, את חוג הבית, שזה היה, אסתר לא יכלה לשלוט בזה, וזה פלא פלאים איך שזה הולך. זאת אומרת שהמגילה היא מוסתרת, המגילה היא עם ענן, המגילה היא מאורפלת, היא מחופשת. היא עם מסכה. ומה שאני עושה עכשיו לפניכם, אני מוריד את המסכה מן המגילה, ואני מראה לכם את הרצף של האירועים, ואת עירובו של הקדוש ברוך הוא בכל האירועים, ואת צירופם, וזה פלא גדול. וזהו המסר השני של מגילת אסתר. לדעת שלאורך ההיסטוריה יש השגחה. ויש צירוף מקרים, אלא שאנחנו לא יודעים. הרבה דברים אנחנו רואים ולא יודעים. לא יודעים. אבל אחר כך מתבררים דברים. אלה הם שני המסרים שרציתי להציג בפניכם במגילת אסתר. אבל יש במגילת אסתר עוד משהו. משהו שאולי אני דיברתי על זה בשנה שעברה והנה אני זוכר. משהו שלאורך ההיסטוריה לא הבנו. לא הבנו. ובמשך 60 השנים האחרונות אנחנו כבר כן מבינים משהו. מה עשתה אסתר? אסתר באה אל המלך אחשוורוש אחרי היום הראשון, והמלך שואל אותה, בכל מדינות המלך הרגו היהודים כך וכך, בשושן הרגו היהודים 500 איש, וגם את בני המן הרגו, מה עוד את רוצה? אז אסתר אומרת, יינתן גם מחר, מחר, ליהודים. יינתן גם מחר ליהודים, לעשות כדבר היום. ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. כלומר, את עשרת בני המן כבר רבו, והם שחרו אינני יודע איפה, בחדר המתים. לא, אני רוצה שיוציאו את עשרת בני המן ושיצלו אותם. כך אסתר. אז לפי פשוטו של מקרא, מה אני מסביר? איך הסברתי במשך אלפים של שנים? אנחנו הסברנו שאסתר רוצה שגם מחר, זאת אומרת ביום י' ד', הרי הנס היה ב' ג', והיא מבקשת שביום י' ד', בשושן ימשיכו להקות את הנוכרים ולתלות את בני המן. בסדר. מה שמעניין הוא שבתוך מגילת אסתר, כשהיא מבקשת יינתן גם מחר ליהודים, אז כיום אנחנו מבינים שאסתר היא הרי נחשבת לנביאה, ואסתר הנביאה, או תודה רבה לך, תודה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה. אז היא ביקשה גם מחר. אתם יודעים שמחר לא מוכרח להיות תומורו. מחר יכול להיות כעבור שנים, ולא הבנו את זה. עד שהיה אירוע לפני 60 וכמה שנה, אולי 63, ואנחנו פתאום ראינו מה אסתר ביקשה. אסתר ביקשה שגם מחר, בעתיד, ייתנו לנו את האפשרות לתלות את עשרת המנוולים. אסביר לכם. אחרי שנגמרה השואה, ואם כבר סיפרתי על זה, אני חוזר ומספר לאלה שלא שמעו. אחרי שנגמרה השואה, אז אמריקה הקימה בית דין לשפוט את כל המנוולים, את ראשי השלטון הנאצי. והם הצליחו ללכות הרבה, ולכל אחד היה משפט. את המנוול הס למשל, קבעו שהוא צריך לקבל מאסר עולם. הוא ישב. חלק גדול מן הרוצחים הנאצים, כמו יימח שמו מנגלה, אייכמן, הם ברחו לדרום אמריקה, כי בדרום אמריקה אין הסכמי הסגרה. אז הם ברחו שם, ותחת שמות אחרים הם הסתתרו. השב"כ שלנו, בראשותו של איסר הראל, שלח צוות לארגנטינה, אחרי שנודע לו שאייכמן יושב בארגנטינה, וצדו אותו. ויש ספר שלם שמספר את העלילות, איך תפסו אותו, איך הביאו אותו ארצה, איך הרדימו אותו, איך העלו אותו על המטוס, איך הוא עבר את הגבולות, איך המכס לא ראה. זה ספר מעניין שכתב איסר הראל בעצמו. טוב, את מנגלה יימח שמו, זה שעמד באושוויץ וכל מי שירד מן הרכבת עבר לפניו והוא אמר ימינה שמאלה, הוא הסתכל על האדם, אם אתה בעל כוח אז ימינה לך לעבודה, אם אתה שמאלה אז לכבשני המוות. את האיש הזה לא תפסנו אף פעם, אבל יש שמועה שהאיש הזה כבר מת. טוב, כל כך הרבה שנים יכול להיות שהוא כבר לא, באמת לא בחיים. פה ושם עוד צדים, הנה לאחרונה צדו עוד מישהו. אבל שם בבית המשפט האמריקאי שהיה בגרמניה, והוא היה בעיר נירנברג, נשפטו למוות 11 מנהיגים גרמניים. נשפטו למוות. שנה שלמה, הרי השואה נגמרה במאי 1945, יותר משנה נמשך המשפט, העדויות, ואתם יודעים, משפט זה לא דבר שנעשה תוך יום, הוא נמשך. ובסופו של המשפט, שהוא היה בספטמבר 46, ספטמבר 46 זה כבר אלול תשו, עוד מעט מתקרב תשרי תשז, אז בית הדין האמריקאי פסק שצריך להוציא אותם להורג, והמוות צריך להיות בתלייה. ועיתונאי אמריקאי קיבל רשות לראיין את ה-11 בתוך התא שלהם, והוא דיווח לעיתונות האמריקאית, ושם היה כתוב כך: הוא ביקר אצל גרינג, גרינג ירד ראשון וצעד אל תאו, ירד ראשון מעולם המשפט אל תאו, פניו חיברים וקפואים, עיניו יוצאות מחוריהם, מוות, ככה הוא אמר, קיבל מוות, צנח על מיטתו המתקפלת, שלח יד ליטול ספר, ידיו רעדו, בכל רועד ביקשני שאזור אותו לנפשו, יצאתי מתאו. נכנסתי לתא של ריבנטרופ, הוא היה כאיש נדעם, הוא הסתובב בתא כמתוך אלם וצעק, מוות, מוות, עכשיו לא אוכל עוד לכתוב את הזיכרונות היפים שלי. אל תשכחו שאנחנו מדברים באנשים שהורו לשלוח יהודים למוות, ובמו ידיהם הם ירו בהמוני יהודים. קייטל כבר היה בתאו כאשר נכנסתי, גבו מופנה אל הדלת, הוא נסוב ומיהר לקפוץ לדום, הוא חשב שנכנס מפקד כלשהו, אגרופיו היו כמוצים, זרועותיו קשוחות, בעתה בעיניו, מוות בתלייה, קולו ניחר מעוצם החרפה, זאת לפחות חשבתי שיחסכו ממני. אינני מבין זאת בהחלט, למה בתלייה דווקא? הרי אפשר להוציא אותם בעירייה, למה דווקא לתלות? קלטנברונר ישב בחיבוק ידיים כאילו חיבק את הפחד, מוות הוא לחש ולא יכל עוד לומר דבר. פרנק חייך בנימוס אבל לא יכל היה להסתכל בי, העמיד את ראשו ואמר, הייתי ראוי לזה וציפיתי לזה, אבל למה בתלייה? רוזנברג לגלג בסערת רוח, החבל, החבל, זה מה שרציתם? החבל. שטרייכר, נמח שמו, שטרייכר היה ממונה על התעמולה הנאצית, והוא זה שהלהיב את גרמניה לשחוט את היהודים, המאמרים שלו. שטרייכר חייך חיוך עקום, מוות כמובן, בדיוק כמו ששיארתי, כולכם הרי ידעתם זאת כל הזמן, כך אמר. זאוקל היה מזיע ואחוז רעד כולו כשנכנסתי לתאו, דנו אותי למוות, פסק הדין אינו הוגן, אני בעצמי מעולם לא התאכזרתי, תמיד רציתי בטובתם של האחרים, אבל אני גבר ואקבל את הדין, ופרץ בבכי. יודל פסע אל תאו, נוקשה, זקוף, משתמט ממבטי. אחרי שהולטרו הזיקיו ועמדנו פנים אל פנים בתא, היסס שניות אחדות, כאילו אינו יכול להוציא את המילים מפיו. וכן הלאה וכן הלאה, 11. יום ההוצאה להורג היה ב-16 באוקטובר. 16 באוקטובר היה בדיוק יום הושענא רבה תש"ז. יום חיתום הדין. 16 באוקטובר תש"ז. אז תלו אותם. הנה דוח עיתונאי על ההוצאה להורג. הנידונים למוות הוכנסו לתוך חדר התעמלות שומם של בית ספר שהואר באור חשמל. כל הסרט הנאצים, הסרט הרי שפטו 11, אבל בלילה לפני התלייה גרינג התאבד בתאו, אז נשארו רק 10, אין כבר 11. בל נשכח שחזר אומרים שלאמן הייתה גם בת והיא התאבדה. מתי היא התאבדה? היא הרי שפכה ביב שופכים, והיא חשבה שהיא שופכת על מרדכי. בסוף היא שפכה את זה על אמן כשהובילו את הסוס, וכשהוא חזר הביתה אבל וחפוי ראש, אז היא ראתה שאבא חוזר עם כל הביוב על ראשו. היא לקחה את זה מאוד לליבה והיא יצאה והיא פילה את עצמה והיא התאבדה. אז נשארו 10. בכל אופן, 10 נכנסו לעולם ההתעמלות. כל 10 הנאצים השתדלו לקבל את מותם באומץ לב. רובם הביאו מורת רוח. אחדים נכנעו בצורה מבישה. אחדים ביקשו מחילה מריבון העולם. היחידי שהסתמך על האידיאולוגיה הנאצית היה יוליוס שטרייכר, צורר היהודים. התנהגותו הייתה חוצפנית יותר מכל יתר הנידונים, והוא צרח בקולי קולות אייל היטלר בעת שעלה על המדרגות לעבר הגרדומים. כשהגיע שטרייכר פנים אל פנים אל החבל, הוא נעץ שוב את פניו לעבר הקצינים מבנות הברית ולעבר 8 העיתונאים שישבו בשורה אחת ליד שולחנות קטנים לאורך קיר בדיוק לפני הגרדומים כדי לדווח לעולם. באש שבערה בעיניו הסתכל שטרייכר אל העיתונאים וזעק: חג פורים 1946. חג פורים 1946. אותו רגע ניתר הפתח תחתיו בכל חבטה חזקה, החבל התהדק בחוזקה והגוף התנדנד בתנופה, אבשת הנחה נשמע היטב מתוך התא הקודר של הגדול. זה דיווח של עיתונאי מסוכנות ניו יורק ג'ונרל אמריקן ב-16 באוקטובר 1946. אז אסתר אומרת, יינתן גם מחר ליהודים לעשות, ואת 10 בני אמן יתלו על העץ. והנה בנירנברג תלו על העץ את 10 המנוולים האלה הנוראים. עכשיו, מה מפתיע שזה קשור בזה? מה מפתיע שזה קשור בזה? אז כבר אמרתי בשנה שעברה, ואני חוזר ואומר. אם אתם תפתחו את מגילת אסתר, ותסתכלו על שמות 10 בני המן, תראו משהו מדהים. יש שם 3 אותיות מוקטנות. אצל פרשנדתה יש תף מוקטנת, אצל פרמשתה יש שין מוקטנת, ואצל ויזתה הזין מוקטנת. תף, שין, זין. אבל יש שם גם וו גדולה. ויזתה יש וו גדולה. אתם תראו במגילה. למה יש וו גדולה? כי תש"ז יש הרי בכל 1,000. אז באיזה 1,000 מדובר בתש"ז שיתלו עוד פעם את 10 בני המן? אז הוו אומרת באלף השישי. וזה בדיוק מה שקרה לפני 63 שנה. אז אלפים של שנים אנחנו מסתובבים ולא יודעים למה כותבי המגילה הקטינו לנו את 3 האותיות, את תש"ז. ורק אחרי השואה פתאום אנחנו חושבים, רגע, בתש"ז שוב תלו את 10 בני המן. זה לא מדהים? זה זה סיפור מדהים. הסיפור ידוע, מי ששמע אותו בטבעו. תראו מה זה מגילת אסתר. והגמרא במסכת מגילה מביאה מחלוקת בין רב לזר בן יהושע, האם מגילת אסתר מתמת את הידיים. אתם יודעים שחזל עשו תקנה שמי שנוגע בידיו בקלף, בקלף של ספרי הקודש, ידיו תמאות. לגבי מה? לגבי זה שאסור לו לאכול, אם הוא כהן אסור לו לאכול תרומה. ואם הוא ייגע בידיו ממשקה, אז הוא עושה את המשקה ראשון לתומה. למה גזרו חכמים שאסור לנגוע בקלף? מסיבה פשוטה. כי היו עכברים, והעכברים אכלו את המזון בכל משפחה. אז מה עשו אנשים? הם הכניסו את המזון שלהם ליד ספרי התורה בארון סגור. ואז העכברים נכנסו, והם לא רק אכלו את המזון, הם גם אכלו את הקלף. אז מה תקנו חכמים? שאסור לשים מזון אצל קלף. ומי ששם מזון אצל קלף, המזון יתמה כשהוא נגע. וכל מה שנוגע בקלף הוא שלישי לתומה. כך תקנו חכמים. אז יש במסכת מגילה מחלוקת, האם מי שנוגע במגילת אסתר, גם כן ידיו נטמעות, לתרומה? אז מחלוקת רב לזר ורב יהושע. רב לזר אומר שכן. רב יהושע אומר שלא. אז הגמרא תוקפת את רב יהושע ושואלת את רב יהושע, מברייתא שמשם הוכחה שאסתר נכתבה ברוח הקודש? ואם אתה אומר שהידיים לא נטמעות, משמע שאסתר אין לה ערך קדוש? עונה הגמרא בשם רבי יהושע, לאסתר יש ערך קדוש, אבל לא לקלף. רב לזר אומר גם לקלף, ולכן מי שנוגע מטמא את הידיים. רבי יהושע אומר לקלף לא, אין זאת אומרת שאסתר הוא ספר חילוני, אלא תוכן הסיפור של אסתר הוא קדוש, אבל הקלף לא. למה רבי יהושע מבחין בין התוכן לבין הקלף? הנה אני יודע, הגמרא לא אומרת, צריך סברה. והיום אנחנו נוהגים שאנחנו כן נוגעים בקלף, כי אנחנו לא אוכלים תרומה, ואנחנו נוגעים בקלף של מגילת אסתר. אבל תוכן מגילת אסתר זה ברוח הקודש, אחרת לא היינו יכולים להכניס את ספר אסתר בתוך התנ"ך. הרחוב לא חושב כך. הרחוב עושה ממגילת אסתר הצגות. הרחוב מלביש את הילדות שלו כמו המלכה אסתר. אתם תראו ביום ראשון, אתם תראו את ילדי הגנים הולכים לגן, זה יתחפש למלכה אסתר זאת, וזה יתחפש לאמן, וזה לאחשוורוש. היום כבר מתחפשים לדברים יותר מודרניים, אחד מתחפש לעיתון ידיעות אחרונות, אחד מתחפש לשופרת משחת שיניים, אחד מתחכן לעזרי. מה זה הוא מתחפש? האמא שלו כבר שלושה חודשים, אין לה מה לעשות, אלא ליזום, זה הרי הכל האמא. כן? כשאתם קונים מתנה לתינוק, אתם לוקחים בחשבון האם זה ימצא חן בעיני האמא, הרי התינוק לא יודע שקנית לו מתנה וכן הלאה. אוקיי. ככל שאנחנו עושים את המשחקים הללו, מגילת אסתר הופכת להיות בעינינו למשהו חילוני. אבל מה לעשות, זה קודש קודשים. והגמרא אומרת שבעצם עשרת בני המן היו צריכים להיות כתובים במגילה כמו שירת הים, אריח על גבי לבינה. ראיתם שירת הים בתורה איך שזה אריח על גבי לבינה? גם פה היה צריך. אבל להיות ואת עשרת בני המן תלו אחד מתחת לשני, הרי היה עץ גבוה 50 אמה וכל אחד נתלה מתחתיו, אז לכן הם כתובים אחד מתחת לשני, כך אומרת הגמרא. אבל עצם העובדה שהגמרא רוצה שהשמות יכתבו אריח על גבי לבנה כמו אז ישיר, גם זאת הוכחה לקדושת הטקסט של מגילת אסתר. אז דיברנו על שלושה דברים עד עכשיו. דיברנו על המסר הציוני, מה עלול להיות לנו בחוץ לארץ. דיברנו על מגילת אסתר כמגילה שצופנת בתוכה המון אירועים ברצף, והקדוש ברוך הוא מוסתר בתוכה, והיא מעין מסיכה, ואנחנו בלימודנו אנחנו מסירים את המסיכה, ולכן בפורים מתחפשים. ודיברנו על הפלא שאסתר אומרת יינתן גם מחר, 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 כעבור אלפי שנה, ואת הסרט בני אמן איתלו, איתלו, שאיתלו, למה? הם הרוגים, לא, לקלוט אותם, כי זה צריך להיות מסר שמה שאסתר קבעה אז, הנה היום אנחנו רואים איך שזה התקיים לפני 60 וכמה שנה, אני עוד זוכר את המשפט הזה ואת ה... דיווחים בעיתונים יום יום על התקדמות המשפט. והנה אנחנו צריכים בראש ובראשונה לשבח את אסתר. והייתי רוצה לומר כמה מילים בשבחה של אסתר. וזה עיון רביעי שלנו על אודות אסתר. בדקתי ומצאתי שהמילה חן, חתנו, חן, ברחבי התנ"ך, המילה חן באה בצירוף שלוש המילים הבאות: או מוצא חן, או נותן חן, או נושא חן. איך זו? מוצא, נותן, נושא. איפה כתוב מוצא? ונוח מצא חן בעיני השם. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. למצוא חן. אבל יש גם לתת חן. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום. איפה יש עוד? יוסף, והשם נתן את חן יוסף בעיני שר, לא, אני לא מצטט נכון, צורי תעזור לי. ואשר נתן, השם נתן את חן יוסף בעיני שר בית הסוהר, לא משהו כזה. בסוף פרשת וישב. לא, הנה, הוא, עם המחשב הוא יפתח יותר מהר. אצל יוסף, אצל שר בית הסוהר, איך כתוב שם? נתן. סוף וישב. ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, קדם לחמישי. ויתן חינו, יש לתת חן, אבל יש גם לשאת חן. אתם יכולים להסביר לי את ההבדל בין מצא חן, נתן חן, לנשא חן? לכאורה אני משחק עכשיו בענייני לשון, אבל תכף תראו את גדולתה של אסתר. וזה מצווה לדבר בגדולתה של הצדקת הזאת. צדקת. אתם יודעים, אני לרגע סוטה מן הנושא, לרגע. להדגיש את המילה צדקת. אתם יודעים שכולם שואלים את השאלה, הרי בניאוף יש דין של יארג ואל יעבור. אז איך אסתר הסכימה ללכת למשכבו של המלך אחשוורוש? כולם שואלים, גמרא בסנהדרין, התשובה כתובה בתוך המגילה. איך? כל נערה ונערה שהגיעה לגיא לפני שנכנסה אל המלך אחשוורוש, כל נערה, הגיא נתן לה את כל מה שהיא מבקשת, כל מה שהנערה ביקשה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. לכל נערה שהייתה מיועדת להיכנס למשכבו של המלך אחשוורוש היו שבע בנות מלוות משרתות אותה, ומרחו אותה ב-12 חודש בתמרוקים, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים. כשזה מגיע לאסתר כתוב לא ביקשה דבר. למה? יש לך הזדמנות לקבל את הממרחים הכי יפים, את הבשמים הכי טובים, את הביגוד הכי עשיר, את 7 הנערות הראויות לתת לה עד שהיא באה אל המלך. לא ביקשה דבר. כי אם היא הייתה מבקשת משהו, פירושו של דבר שהיא מסכימה, שהיא משתפת פעולה. הלאה. וכשמגיע זמנה של אסתר ללכת אל המלך, כתוב, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש. אצל כל נערה כתוב, בערב היא באה ובבוקר היא שבה. אצל אסתר לא כתוב כך. אצל אסתר כתוב, ותילקח. אתם כולכם שומתים בשפה, שפת הקודש, ואתם יודעים שותילקח זה בעל כורך. היא נלקחה. היא לבד לא רצתה ללכת. אז היו צריכים להביא סריסים שיתפסו אותה ויוליכו אותה אל המלך אחשוורוש. זאת אומרת שיש כאן עניין של אונס. וידוע שבאונס אין ניאוף. אישה ששיתפה בעלה עם האנס, אשת איש, אומרת התורה והיא לא נתפסה, לא נאנסה. אם היא לא נאנסה ושיתפה פעולה, אומרת התורה ונטמאה. אפילו ממי סוטה היא לא שוטה. אבל אישה שנתפסה, ותפסה איש ושכב עמה, אונס, אין שום דין. מותרת לבעלה, מותרת בתרומה, אין שום חטא. ועוד הגמרא מוסיפה ואומרת, שאסתר כשהיא הייתה אצל המלך אחשוורוש היא הייתה קרקע עולם, זה כבר הזכרתי בשבוע שעבר. קרקע עולם זאת אומרת היא הייתה גוש דומם, לא שיתפה איתו פעולה. אז למה המלך אחשוורוש לא זרק אותה? אם את כזאת ואת לא רוצה בי ואת לא מעוניינת בי ואת בכלל לא נוגעת בי ולא מנשקת אותי ולא מלטפת אותי, לכי לעזאזל. למה? תכף תראו למה. סגרתי סוגריים ונחזור חזרה. אז מה זה מצא? ומה זה נתן? ומה זה נשא? חיים. ובכן, מצא אנחנו ראינו. נתן ראינו. אצל יוסף, אצל בני ישראל במצרים יש נתן. ואיפה יש נשא חיים? רק 3 פעמים בתנך. וכולם במגילת אסתר. מה ההבדל בין השלושה? מצא זה כאשר אתה עושה מעשה טוב אתה מוצא חיים בעיניי. כדי שאתה תמצא חיים בעיניי זה לא מספיק שאתה יפה. מי ששפוי לא שופט את השני על סמך יופיו. לדאבוננו העיתונות החילונית היא מוחאת כפיים למלכת יופי. סליחה, מה היא עשתה? למה זה מגיע לה? מה עשתה מלכת יופי שהיא יפה? כלום. למה מגיע לה מחיאות כפיים? תעשו מחיאות כפיים לארון שהוא יפה. לא, אתם תעשו מחיאות כפיים לנגר שעשה ארון יפה. למה לוקחים אישה, מעמידים אותה על הבמה, אומרים שהיא יפה, מוחאים לה כפיים, נותנים לה מיליון שקל, מוצאים לה חתן גוי באמריקה, היא יוצאת לסייר על פני העולם, היא חוזרת אחרי שהיא מתגרשת, וכאן היא... מה קרה? מוזר מאוד. אבל אדם שפוי בכלל לא נותן את דעתו ליופי החיצוני. לא נותן את דעתו, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו יופי, אז מה? אז מי מוצא חיים בעיניי? לא היפה. אז מי מוצא חיים בעיניי? מי שעושה מעשים חיוביים. קחו את נוח, ונוח מצא חיים בעיני השם. למה? כי אותך ראיתי צדיק לפניי. היות ואתה צדיק ועושה מעשים יפיים, אז מצאת חיים בעיניי. לא היה נכנס כאן עכשיו אדם והיה אומר, רבותיי, אתם לומדי תורה, אני אוהב אתכם. הנה, הבאתי לכם מכספי מגש מלא עם אוזני המן. האיש הזה היה מוצא חיים בעיניכם. למה? כי הוא עשה מעשה טוב, מעשה חיובי. זהו מצא. אי אפשר לומר על אסתר מצאה חיים, כי היא לא עשתה שום מעשה חיובי. שהיא תמצא חיים בעיני המלך אחשוורוש. הלאה. מה זה נתן? בן אדם לא נותן. השם נותן את חינו. השם נתן את חינו של יוסף. השם נתן את חינו של העם במצרים בעיני השכנים. לתת חן זה רק הקדוש ברוך הוא. הוא זה שיודע לתת חן. איך? אני לא מבין. אבל לשאת חן אין ברחבי התנך. זאת אומרת שאני אפילו לא יודע להסביר מה זה לשאת חן. זאת אומרת שלשאת חן זו כזו תכונה שהייתה לאסתר ושאין בה היסטוריה לאף אחד. לא אוכל אפילו לתת לכם דוגמה מי נושא חן בעיניי, כי אני לא יודע מה זה. למשל, אני לא יכול לבוא ולהגיד לכם שגברת זו נושאת חן בעיניי. אני לא יודע מה זה נושא. אם היא עשתה מעשים חיוביים, אז אני אגיד אם נושאת חן בעיניי. אבל לא נושאת, כי אני לא יודע מה זה. כדי בכל זאת להבין מה זה, אז הגמרא אומרת שאסתר הייתה ירקרוקת. ירקרקת זאת אומרת שלא היה לה צבע בשר כמוני וכמוכם. הצבע היה משהו ירקרק, כמו אישה בוססת, אני לא יודע מה. משהו מאוד לא מוצלח. וזה מוזר, והיא נשאה חן בעיני כל רואיה. כל רואיה. תנו לי לפתוח עוד חלום. תגידו לי, איך זה שאף אחד לא הרגיש שאסתר יהודיה? הרי יש כל כך הרבה סימנים שהיא יהודיה, נכון? היא מזכירה. אבל באמת, אם אתם הייתם שם, לא הייתם מבחינים? השבוע, לא, בשבוע שעבר, ביקר אצלי מישהו, שהוא אומר שהוא כתב של עיתון ידיעות, ידיעות, לרגע שכחתי את השם המלא, ידיעות אחרונות, והוא רוצה לעשות כתבה על אדמו"רים שבתל אביב. אז שלחו אותו אליי. בסדר. אז אני יושב איתו ואני עוקב אחר השאלות שלו. אז לאט לאט אני מתרשם שהוא בכלל לא עיתונאי. הוא כנראה חוקר פרטי. וראיתי את השאלות שהוא שואל, שהשאלות מכוונות על מישהו שאני מכיר. בבית כנסת חסידי. אז כביכול הוא מתעניין בבית כנסת, אבל ברגע שראיתי שהוא מתעניין במי שהוא, אמרתי בליבי, אתה לא עיתונאי. מיד הבחנתי. כן, הרי החוקרים הפרטיים לובשים מסכה, והם באים אליך, וכך הם צדים אותך, ואתה נותן להם מידע על מי שהם רוצים, ואת המידע הזה הם מספרים למי ששלח אותם, והם גורפים עם כסף, חוקר פרטי. האם אמרתי לו את זה? לא. אבל בתשובות שלי הוא ראה שאני פתאום מבחין שאני לא מספק את השאלות שלו. למה לא הבחינו שאסתר יהודיה? כשכל הבנות הגיעו להגי, לא מילאו שאלון? מה זה הפקר? לא ידעו אף אחת מי היא, מאיפה היא. אין מילוי שאלון? בואו נניח שזה לא היה שאלון מן הסוג שאנחנו ממלאים. אבל הרי בוודאי היה רישום, ורצו לדעת, יש 127 מדינות. אי אפשר לברר מי את? רגע. וכששואלים מה הכתובת שלך, והיא נותנת את הכתובת של מרדכי, אז אי אפשר לדעת שהיא יהודיה? ובואו נניח שממלא השאלון לא יודע את הכתובת של מרדכי, אבל זה שמרדכי מתהלך יום יום בחצר בית המלך התיכונה לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה? זה לא מחשיד שהיא יהודיה, שהיא קרובה של מרדכי? וכששואלים אותה מה את רוצה לאכול והיא שומרת כשרות, אומרת הגמרא שהיא ביקשה רק קטניות, יום יום בישלו לה קטניות. למה קטניות? הרי זו הסיבה שהאשכנזים אוכלים אוזני המן, זה מנהג אשכנזי שהתחיל באשכנז. למה אוכלים אוזני המן? כי בתוך אוזני המן שמים פרק. ולמה פרק? כי פרק זה קטנית לזכר אסתר שהתקיימה על קטניות. זה סוד אוזני המן. ולמה קוראים לזה אוזני המן? זה שיבוש וטעות. לאמן לא היו אוזניים טעות. אחד הילדים שלי חזר פעם מן הגן וסיפר שהגננת אמרה שלמה קוראים לזה אוזני המן? כי לפני שתלו את המן קרתו לו את האוזניים. כך הגננת סיפרה. בגרמנית פרק נקרא מון, מון. כשהמנהג הזה זרם למזרח אירופה הם כבר לא ידעו מה זה מון, אז הם חשבו שזה הומון, הומון. כך זה הפך להיות ממון להומון, וכך זה כשתרגמו לעברית זה כבר אוזני ימן, אבל זה אוזני פרק, זה לא אוזני ימן. אז זה שיבוש. איך לא הבחינו שיהודיה אוכלת רק קטניות? מה אומרת הגמרא? כל אחד חשב שהיא שייכת לאומתו, לאומה שלו. רבי יוחנן אומר, חוט של חסד היה מתוח על פניה. כולם התלהבו כשראו אותה. אני כבר אמרתי לכם לפני רגע, נבצר ממני להסביר לכם מה זה נושאת חן, כי אינני יודע מה זה. אבל אני מבין שזה משהו שלאורך ההיסטוריה לא היה לאף אחד, רק לאסתר. ולכן כשהיא במשכבו של המלך אחשוורוש לא משתפת איתו פעולה, הוא כל כך מוקסם ממנה שהוא לא זורק אותה, כי היא נושאת חן. וכשהמלך הסתכל בחצר בית המלך התיכונה, והמלך רואה את אסתר עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, היושת המלך לאסתר את שרביט הזהב. שלוש פעמים כתוב שם נשאה חן בעיניו. איך אני מסביר את זה? חסדי השם. הקדוש ברוך הוא נתן לה חן, והיא לא נתן חן, נשאה חן בעיני כל רואיה. וזה הפלא של אסתר. וכשהכהנים כל בוקר אומרים לי, ישא השם פניו אליך ויחונקה, מה זה ויחונקה? ייתן לך חן. אז אני מבקש מאת השם, תן לי באמת חן בעיני בני אדם, אבל לא לשאת חן. ישא השם פניו אליך ויתן לך חן, אבל לא נושא. כנראה שנשיאת חן זה משהו מיוחד לאסתר. הנה אתם רואים את גדלותה של אסתר, איך שהיא שמרה על יהדותה, איך שהיא לא התפתתה, איך שהיא לא הלכה, איך שהיא נלקחה. ובכל זאת, כלום אין המגילה שלנו מסכת מלאה של פלאים? השעון לא נותן לי להמשיך בעיונים, יכולנו ככה לעמוד עוד שעתיים שלוש ולהשמיע כל מיני דברים יפים, אבל נסתפק בארבעת הדברים שהצגתי בפניכם, שהם באמת דברים מעניינים מאוד, ואלוואי, כמו שהיה אז ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר שגם היום כל ההמנים למיניהם ימצאו את עצמם תלויים על העץ, ולנו תהיה אורה ושמחה ועיקר. תודה רבה.